נראית חגיגה. כשיהודי עולה לרגל בעזרת השם לירושלים בשלושת הרגלים, קיים מצווה לראות ולראות את פני השם, הוא חייב להביא שני קורבנות. קורבן אחד נקרא עולת ראייה, קורבן עולה על זה שהוא עולה לרגל. הקורבן השני שהוא חייב להביא זה קורבן חגיגה. חגיגה זה קורבן שלמים. זאת אומרת, קורבן עולה וקורבן שלמים, שני קורבנות, כל יהודי חייב להביא כשהוא עולה לרגל. אז הנושא של הפרק הראשון הוא גם עצם חובת העלייה לרגל, ודברים שקשורים לקורבנות, קורבן החגיגה וקורבן ועולת הראייה. הכל חייבים בראייה. כולם חייבים במצווה של יראה כל זכורך לבוא לעזרה ולרגל. כך מסבירה שלפי תוספות הכוונה כולם חייבים להביא את הקורבן של עולת ראייה, חוץ מחירש, שוטה וקטן, הם פטורים מכל המצוות. גם טומטום אנדריגונוס פטורים, מכיוון שנשים פטורות מהמצווה הזאת. נשים ועבדים שאינם משוחררים, עבדים קטנים, פטורים. חיגר וסומה, חיגר לא יכול לעלות ברגל, וכתוב בגמרא אומרת שדווקא אדם שיכול לעלות ברגל חייב. סומה, מי שלא יכול לראות ולראות פטור. חולה, זקן, מי שאינו יכול להיות ברגליו, כל המצבים האלו אנחנו פותרים. איזה הוא קטן שפטור מעלייה לרגל? כל שאינו יכול לרכב על כתפיו של אביו. הוא כל כך קטן שאפילו לקחת אותו על הכתפיים אי אפשר. זה דברי בית שמאי. זאת אומרת שאם הוא קצת טיפה יותר גדול, שאפשר לקחת אותו על הכתפיים, לפי בית שמאי חייבים לעלות אותו לרגל. מירושלים, אפשר לקחת אותו מירושלים להר הבית, אפשר לקחת אותו בעלייה. אז אם זה תינוק בן חודש, אפשר לקחת אותו על הכתפיים מירושלים להר הבית. אם הוא אפשר לעלות אותו בכתפיים מירושלים להר הבית, אז צריך לבוא מעכו. לא, יש מה, אתה נוסע עם עגלה, עם סוסים, מהכל את זה. אבל הקטע האחרון חייב לעשות ברגל. אבל כל הקטעים אתה יכול לעשות עם סוס ועגלה. שתבוא גם, בשמחה. בית הלל אומרים, קטן זה מי שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולהיות מירושלים להר הבית. זאת אומרת, יודע ללכת, לא כמו בית שמאי. אז לפי בית הלל, רק קטן שיודע ללכת ולתת יד לאבא שלו הוא חייב. פחות מזה, תורים. אז זה גיל קצת יותר מבוגר. ברור, בימים הטובים. למה בלי קורת גג? נכנסו לבתים של הירושלמים חופשי.
צטופפים.
צטופפים בבתים. פורסים אוהלים גדולים. עושים בגן סקר בברכת הסולטן, אוהלים ענקים כאלו. כל זה שנאמר שלוש רגלים, משהו שקשור לרגליים. בית שמאי אומרים, הראייה, עולת הראייה שאתה מביא בתור קורבן עולה, חייבת להיות שתי כסף. צריך להיות לפחות בשווי שתי מטבעות של כסף. זה סכום מאוד מאוד קטן. והחגיגה, קורבן החגיגה, מה כסף? עולת הראייה זה הכל להשם. אז אומרים בית שמאי, מה של להשם? תשלם הרבה. חגיגה, אתה הרוב אוכל בעצמך, מספיק מעה כסף. בית הלל אומרים בדיוק להפך. הראייה מעה כסף, עולת הראייה אפשר סכום מינימלי מאוד מעה כסף, ואילו את קורבן החגיגה חייבים להביא דווקא משתי כסף.
קורבן
בשווי. הכל, ראינו שהכל חייבים בראייה. מה זה בא למר ברבות המילה הכל? הכל לעיתו ימי. לעיתוי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אז מי שחצי עבד וחציו בן חורין, זאת אומרת שיש עבד כנעני שיש לו שני בעלים, הוא שותף של שני בעלים, ואדון אחד שחרר אותו, הוא שחרר את החצי שלו. אז הוא חצי בן חורין, כי האדון הזה שחרר אותו, אבל הוא בעצם חצי עבד, בגלל שהוא עדיין שייך לאדון השני גם כן. אז העבד הזה חייב במצוות. כיוון שהוא חייב במצוות בגלל החצי בן חורין, הוא חייב לעלות לרגל. טוב? אבל רבינה לכאורה למד אחרת. רבינה אמר מי שחצי עבד חצי בן חורין, פטור מן הראייה לשיטתו. אז לשיטתו, שאנחנו לימד אותה בדף ד' בעזרת השם, הכל ליטוי מים, מה הוא לומד מהמילה הכל? ליטוי חיגר ביום הראשון ונתפשט ביום השני. זאת אומרת, אם אדם ביום טוב היה חיגר, לא יכל ללכת, ובכל המועד עברי. אז אני אומר, למרות שביום טוב היית פטור, כיוון שבמהלך חול המועד נוצרו התנאים שאתה מסוגל ללכת, אז קדימה, אתה חייב ללכת. טוב, אני חלמן דבר שכולם תשלומים זה לזה, זאת אומרת שכל יום שבמהלך החג, נגיד חול המועד סוכות, חול המועד פסח, כל יום בפני עצמו זה חיוב לעלות לרגל, אז באמת לא אכפת לי שביום הראשון לא יכולת לעלות, כל יום נולד חיוב חדש. אלא למען דאמר כולם תשלומים דראשון, הכל איתו עמי. אבל יש מי שאומר שלא, שבעצם אני חייב רק ביום טוב הראשון. ואם ביום טוב הראשון הייתי חייב ולא עליתי, אני יכול להשלים את זה בכל המועד. אבל אם ביום טוב הראשון הייתי פטור, אני לא צריך להשלים בכלל. זאת אומרת, נכון, יום טוב הראשון קובע את מעמדי לגבי כל החג, אז אם ביום הראשון הייתי פטור כי אני חיגר, אז אני לא צריך להשלים את זה בכל המועד. אז מה אתה עושה עם המילה? אז עדיין הכל מה בא לרבות, הרי המקרה הזה הוא פטור. ליטוי סומה באחת מעיניו. זה בא לרבות אדם שהוא סומה באחת מעיניו, דלא כהיתנה. להדגיש כנגד תנה אחר, דתניה. יוחנן בן דאבה אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה. אז בא התנה שלנו להדגיש לא נכון. סומה באחת מעיניו חייב בראייה. שנאמר, יראה יראה, כדרך שבא לראות, כך בא לראות. מה לראות? ראייה קלאסית זה בשתי עיניים, אף לראות בשתי עיניים. וואי, שכחתי להתקשר ליצחק. אז יצחק פה שומע? להתקשר אליו. זה יצחק? וואי, שכחתי להתקשר אליו. טוב. אז סומה באחת מעיניו, פטור מן הראייה, שנאמר יראה יראה, כדי שבא לראות, כך בא לראות. מה לראות בשתי עיניו? אף לראות בשתי עיניו. אתמול ראיתי אגרא כותב בפירוש על מישלי, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו שתי עיניים? אז הוא אומר שהדיינים, כתוב שהדיין צריך מאוד להקפיד על העיניים, כי כתוב שהשוחד יעבר עיני, אז פעמיים זה מופיע. אז הוא אומר שהעין אחת זה ללמוד תורה, ועין אחת זה לראות את המציאות. להכיר, בשביל הקדוש ברוך הוא ברא לנו שתי עיניים. זאת אומרת, דיין חייב להיות עם שתי עיניים, ללמוד, לדעת מה התורה אומרת, ולהכיר טוב טוב את המציאות, אחרת יעבדו עליו. אז זה הכוונה, השוחד יעביר עיני, הכוונה שהוא צריך לשים לב לשני הצדדים, אומר. עין למעלה, עין למטה, אחרת המלדה, הפסקתים לא יצא טוב. אז צריך לראות שתי עיניים. היא בהתאמה לעולם כדאמר מעיקרה. אפשר להסביר, כמו שהסברנו מההתחלה, שהכל זה בא לרבות חציו עבד וחציו בן חורין. ותקה קשה לך עד רבינה, היה לך קשה שרבינה אומר שחציו עבד וחציו בן חורין פטור, לא קשה. היו שתי תקופות או שני שלבים בפסיקה בנושא חציו עבד וחציו בן חורין. כאן משנה ראשונה, כאן משנה אחרונה. המשנה אומרת במסכת גיטין, נן, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, מה הוא עושה מבחינת העבודה, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. זאת אומרת שחצי, 50% מהרווחים לאדון שלו, 50% מהרווחים לעצמו. דברי בית הלל, אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו, הרב שלו מסודר, יש לו 50% מהרווחים, אבל את עצמו לא תיקנתם, הוא תקוע בן אדם. למה? לישא שפחה אינו יכול, כי הוא חצי בן חורין, חצי בן חורין, חצי יהודי, הוא לא יכול להתחתן עם שפחה כנענית. לישא בת חורין אינו יכול, כי הוא חצי עבד, ועבד כנעני אסור לו להתחתן עם בת חורין. אז הוא לא יכול להתחתן. ליבטל, מה אתה אומר שהוא ייבטל? לא יתחתן, מה פתאום? לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לא טוב ברעה לשבת יצרה.
זה כהן כנעני, כנעני, אמיתי כנעני?
גוי. הכוונה?
לא,
גוי, זה הכוונה גוי.
הכוונה בני
חם לא... זה לא משנה, גוי. כנעני הכוונה גוי.
אבל אז בתקופה היה כנעני, אחד הזאת התגייר. אליעזר היה כנעני.
כן.
אבל...
אברהם
לא
רוצה
אפילו להתקרב
אליך. בסדר, זה הכוונה גוי. כנעני זה מושג. שנאמר לא תור ברעה לשבת אלם פני תיקון לעולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב לו שטר על חצי דמיו. זאת אומרת, חייב לשחרר אותו, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. ואז לפי המשנה האחרונה, יוצא שבעצם מי שחצה וחצה בן חורין, בהכרח משתחרר. אם הוא בהכרח משתחרר, ודאי שהוא חייב לעלות הרגל. אדון, רב זה אדון. בארונית.
לכן הפעמים היחידות שבית שמאי הודו להם.
שבית הלל. מודים לבית הלל. חוץ מחרש, שוטה וקטן. תני חרש, דומיה דה שוטה וקטן. רואים פה השוואה בין חרש לשוטה וקטן. מה שוטה וקטן, לאו בני דעה. אז גם החרש שמופיע כאן במשנה, הכוונה חרש כזה שהוא לאו בר דעה. כמה שמרן כדתנן? המשנה אומרת, חרש שדיברו חכמים בכל מקום, אך הכוונה, איזה חרש הוא פטור ממצוות? חרש כזה שהוא לא שומע ולא מדבר, אין לו דעה. אבל, אם זה חרש מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, זה נקרא שהוא חייב במצוות, יש לו דעה ולכן הוא חייב. תנינה לאתון רבנן, זה מופיע בתוספתא בתרומות. הנה, תכף תראה. המדבר ואינו שומע, זהו חרש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. אז הנה, יש לנו אילם. זה וזה, הרי הם כפיקחים מכל דבריהם. הם נחשבים פיקחים, אז הוא לא שומע, הוא לא מדבר, אבל לא, יש להם דעת. מה המקור בתנך שמדבר ואינו שומע, זה חרש? מה מקור המילה התנכית? ושומע ואינו מדבר, המקור בתנך זה אילם, תכתיב. בתהילים, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. אז הנה יש לנו פסוק בתהילים. איבה איתמה, אפשר גם לומר שהמילה אילם היא נוטריקון, היא ראשי תיבות. כדם רינשי, השתקיל מילולי. אז אילם זה ראשי תיבות של המילה, השתקיל מילולי, כנה נקחלו המילים. אילם, בסדר, השתקיל, א', זה השתקיל מילולי, נתלו ממנו המילים.
אז למה שלא יבואו היקודים אדם חרש
ואילם.
אם חרש זה רק חרש,
ואילם
זה רק
אילם. אבל מסבירים לך מה זה. כדי שאלה הלכתות. הגדרה מילונית. אילם הכוונה שומע ואינו מדבר.
אוקיי, וחרש?
אז חרש, רואים לך שיש שני סוגים של חרש. כדי שלא תתבלבל, אז מפרטים.
יש אחד שהוא לא שומע, ויש
אחד שהוא גם לא מדבר.
אדם לא מדבר, הוא חרש. וזה, מאיפה למדו את זה?
מה?
מאיפה למדו את זה של חרש יכול להיות כפול?
מושג, זה לא מלמדו את זה. מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, חייב במצוות. שואלת הגמרא, והתניא, מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, פטור. אז לכאורה יש פה סתירה. מה מעמדו של מישהו שלא שומע? אמר אבינה, ויתם הרבה, חיסור ומחסרה והחקטני. צריך לתקן. הכל חייבים בקורבן ראייה, והכל חייבים גם בשמחה. שמחה הכוונה... לשמח, להקריב שלמים של שמחה. וחוץ מחרש מחרש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, שפטור אומנם מן הראייה, זאת אומרת, הם פטורים מן הראייה, ואף על פי שפטורים מן הראייה, חייבים בשמחה. ומי שאינו לא שומע ולא מדבר, שותה קטן ופטור אף מן השמחה, רואים פטורים מכל המצוות האמורות בתורה. זאת אומרת שיש לנו פה חידוש, שיש בתוך העלייה לרגל שני דינים, דין חגיגה ודין שמחה. יש דין חגיגה להביא קורבן חגיגה, ויש דין שמחה לאכול את קורבן השלמים, לעשות שמחה, לעשות סעודה שמחה. ורוצה הגמרא לטעון, שמי שמדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, אמנם הוא פטור מלעלות לבית המקדש, פטור מן הראייה, אבל הוא חייב לעשות שמחת החג. יש לו חובת שמחת החג עליו. מה שאין כן, מי שבכלל אין לו דעת, הוא גם פטור משמחת החג. ומביאה הגמרא לזה ראיה, תעננה מיחי. הכל חייבים בראייה ובשמחה, שתי מצוות יש לנו, לעלות לרגל ולשמוח, חוץ מחרש, המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, שפטורים מן הראייה, הם לא צריכים לעלות לרגל ירושלים ולהביא קורבנות, אבל אף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה. כן? חייב לאכול קורבנות בשמחה. מה? תצטרף למישהו. מישהו עושה, אתה חייב לבוא, לאכול בשר שלמים של שמחה. לא חייב להביא עולת ראייה, לא חייב לעלות לבית המקדש עם עולת ראייה. אולי הוא מגיע, לא, הוא לא צריך לעלות לירושלים, הוא לא צריך לעלות להר הבית, הוא הולך לירושלים. אני מדבר על אדם שחרש ואינו שומע.
כל אחד חייב לעלות לתוך בית המקדש,
לעזרה, בוודאי.
כל קטע קטן.
תראה בבר יוחאי אצל רשב"י היה גם מבצע רציני מאוד, והנה אתה רואה הצליחו. אבל הצליחו, אתה רואה, הנה עובדה, זה קרה, התרחש. מה?
כמה הגיעו השנה?
לא יודע, מגיעים איזה 500,000 כל שנה.
חצי מיליון.
השנה היה פחות.
לא הפחידו את האנשים שלי לקרוס. חצי מיליון, בסדר, היו חצי מיליון. לפי הגיעו אז הגיעו מיליון. רק מיליון קורבנות, לא מיליון אנשים.
נו מה? הרב, השמחה שהוא אוכל מהקורבן, נכון?
כל ירושלים,
כל חומות ירושלים, כל
מה שחומה, ואת הקורבן פיזית הוא לא חייב בעצמו. ככה משמע, לשמח בחג, לאכול את הבשר, אומר רש"י.
זאת אומרת, אתה יכול לשלוח מישהו שישחט בשבילו,
הוא אפילו לא, משמע לכאורה, אני אומר לכאורה שאפילו הוא לא צריך להביא קורבן, הוא צריך להשתתף בסעודת שלמים של חג. מישהו מביא, שוחט איזה פר, אז הוא בא, אוכל ככה, משתתף בסעודה, וזהו, שמחתי.
זה חייב להיות בטהרה, נכון?
כן, בשביל לאכול קורבן שלמים צריך להיות טהור.
בכל אופן
מדובר,
זה לא שאיך הוא, אלא אם כן, מישהו
יגע... כל השאלה זה, מה, האם זה פרויקט לאומי? ברגע שדבר הוא פרויקט לאומי, הכל נראה אחרת, זאת השאלה. שדבר המדינה עובד. הופכת אותו לפרויקט של מדינה. אז הכל בנוי לפי זה. זה פרויקט.
רגע, גם בהלוויה של הזצ"ל הרב עובדיה, הגיעו 850. אבל הם באו לשעתיים, שלוש, ארבע,
ולכו. גם פה, אתה לא מתנחל בהר הבית. אתה בא, משתחווה, מקריב קורבן, חצי שעה, הולך.
נשארים פה שבוע שלם.
לא, בהר הבית אתה...
שירותים ואוכל.
זה בירושלים. בהר הבית אתה נמצא חצי שעה, הולך. אתה לא נשאר שם...
הולך לאיפה?
חזרה לירושלים.
הקרבת, הלכת.
על ירושלים, אולי זה עיר עתיקה.
לא, ירושלים הייתה יותר גדולה, תראה.
זה קוראים.
החומה
שהייתה
בני השערים. כן.
תגדיל, זה הרבה.
בעזרת השם יגדילו עוד יותר. מוסיפים.
את כל העיר החדשה.
כל העיר החדשה.
מוסיפים על העיר ועל הזורות. מוסיף, בעזרת השם.
אני הרב אמר שזה החומה של הסובנות. בסדר ההפרדה.
בסדר, אף אדם, זה קטן. לא יודע, בעזרת השם. טוב, מי שלא שומע ולא מדבר, כמו גם שוטה וקטן, אז הם פטורים לגמרי, גם מן השמחה. הואיל והם פטורים מכל המצוות האמורות בתורה. אומרת הגמרא, מה החילוק בין ראייה לשמחה? לא, זה דין חינוך, קטן, צריך לחנך אותו.
בגיל
6. לא, זה מה שאמרנו. זה מה שהתחידשה המשנה, שקטן פה, צריך לחנך אותו הרבה לפני כן.
במצווה הזאת דווקא?
כן, כן.
מגיל שנה?
כן. רש"י אמר ככה, הטילו חכמים על אביו ועל אמו לחנכו במצוות.
שנה וחצי, שנתיים.
אנחנו נראה את זה בעזרת השם גם בסוכה. גם בסוכה, שאדם...
בשמה יקרה מורים.
חייב לקנות, לתת לולב לילד שלו משעה שיודע לנענע.
זה מתרבנה.
נכון, נכון, זה מצוות חינוך. זה מצוות חינוך.
הרב, משעה שיודע למי מנענעים?
יודע לנענע.
מה, סתם?
כן, יודע להחזיק לולב, לברך ולנענע. בגיל שלוש. ילד יכול להחזיק לולב, להגיד תברך, תברך. הוא עושה ככה, הוא יודע לעשות את זה. תביא לו לולב. העיקרון, אנחנו נדברים על העיקרון עכשיו. מה המקור לזה, אומרת אותו הגמרא, שבאמת, מה ישנה לעניין שמחה דמחייבי? למה לעניין שמחה אתה מחייב? לעניין ראייה, אני לא מחייב. אומרת הגמרא, לעניין ראייה, הסיבה שאנחנו פותרים אותה מעולת ראייה, כי גם הראייה ראייה מהקהל. אנחנו לומדים את כל חיוב העלייה לרגל מדין הקהל. וכתיב הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. כתיב בבוא כל ישראל לראות. זאת אומרת, רואים שהקהל קשור לראייה. ואת המנהלן, ומי אמר לך שבהקהל מי שחרש או לא מדבר פטור? כי כתוב למען ישמעו ולמען ילמדו. תעני, למען ישמעו, פרט למדבר ואינו שומע, מי שלא שומע, פטור מהקהל כי אין מה לעשות שמה. אז אם הוא פטור מהקהל, יש זרה שווה שהוא פטור גם מעלייה לרגל. למען ילמדו פרט לשומע ואינו מדבר, כי הוא לא יכול ללמוד. את הגמרא, למה הוא לא יכול ללמוד? לממרא דחילו משתי לא גמר? זה שאדם לא מדבר, הוא אילם, זה אומר שהוא לא יכול ללמוד? הרי אנו תרי אילמי, היו שני אילמים, דבו בשביעות ידי רבי. הם היו שכנים של רבי, וכל הזמן היו שומעים את השיעורים. ובני ברת דרבי יוחנן בן גודגדה ואמרי לבני אח דרבי יוחנן דכל אימא דאבו איל רבי לבית מדרש אבו אליו יתבי כמי הם היו בני אחותו של רבי יוחנן וכל פעם שרבי המכנס נכנס לבית המדרש היו מלווים אותו יושבים לפניו ומני דברישי עושים ככה עם הראש ומרח שין שפתי היו עושים ככה עם שפתיים ובעצם לא היו אילמים בא רבי רחמי עליו התפלל עליהם רבי ואיצו נרפאו. התחילו לפתח את הפה, חבל הזמן. איש תיקח דבו גמיר, ידעו הכל. הם קלטו הכל. הלכתה, ספרה, ספרי, כולה שס. אז אם כן אתה רואה שגם אדם שהוא אילם יכול ללמוד תורה, אז למה אתה אומר שהוא פטור מהקל? אמר המרזוטרה, קרי בלמן ילמדו. זאת אומרת, שהמצוות הקל היא לא למען ילמדו, אלא למען ילמדו, ואילם לא יכול ללמד. אז הוא פטור מצוות הקהל. כיוון שפטור מצוות הקהל, הוא פטור גם מעלייה לרגל. רבה שיאמר, ודאי למען ילמדו, למען ילמדו. ויזה לתך למען ילמדו, וכיוון דלא משתי לא גמר, כיוון דלא שמע לא גמר, הרי מלמען ישמעו נפקה. הרי אם נאמר שאילם, הכוונה שהוא לא יודע ללמוד, לא מבין כלום, אז זה כבר כתוב במילה לא למען ישמעו. אלא ודאי שכשכתוב למען ילמדו, זה לא כפילות למען ישמעו ולמען ילמדו, אלא הכוונה למען ילמדו. ודאי למען ילמדו, נקודה. אז אם כן, חרש ואילם, בסדר, שלא לא יודע, לא שומע או לא יודע לדבר, כיוון שהם פטורים ממצוות הקהל, כי מצוות הקהל המטרה היא לשמוע ולהעביר הלאה, אז הם מגזרה שבה פטורים גם מעלייה לרגל, אבל הם חייבים בשמחה. מה שאין כן, מישהו גם חרש וגם אילם, אז הוא נחשב כמו שוטה, והוא פטור גם משמחה, הוא פטור לגמרי מהכל. בסדר? זה נושא מעניין בהלכה, כי היו הרבה דיונים על ימינו, שאחרי שהתחדשות הרפואה, שמצאו פתרונות, האם כל המעמד של חרשים השתנה מבחינת ההלכה או לא. זה נושא מאוד...
הרב, האם בזמן
נשנה
אדם שהיה בריא, לא נאמר רפואית, ופתאום הוא נהיה חרש בילם, אז בהגדרה אתה לא יכול להגיד שהוא שוטה בזה שהוא לא יודע כלום.
כן, מאוד.
מה אסור עד?
הוא נחשב, מבחינת ההגדרה הלכתית לכאורה אתה צודק, זו שאלה טובה מאוד, אני יודע, צריך לברר את זה. לא זוכר. טוב. רבי תנחום, אמר רבי תנחום, חירש באוזן אחת, גם פטור מראייה, מלעלות לרגל. שנאמר באוזניהם, במעמד הקהל כתוב אוזניהם, שתי אוזניים. והי שאלת הגמרא באוזניהם, מי בא אליה באוזניהם, דכולו ישראל. אבל גם על אוזניהם הכוונה לא שתי האוזניים, אלא אוזניים של עם ישראל. הוא מנגד כל ישראל נפקה. אם מנגד כל ישראל, אבא אמין אף על גב דלו שעמי, וכתב רחמנה באוזני מודה שעמי, זאת אומרת שעם ישראל צריך גם לשמוע, הוא מלמה נשמעו נפקה. אבל אם כן, המילה באוזניהם מיותרת, כי אני יודע כבר שכל עם ישראל אמורים לשמוע, למה כתוב באוזניהם, אלא בא לומר לי, שאדם שיש לו אוזן אחת, פטור מ... חירש באוזן אחת, סליחה, הוא גם פטור מהקל. ואם הוא פטור מהקל לכאורה, הוא גם פטור מלעלות לרגל. אמר רבי תנחום, חיגר ברגל אחת, גם פטור מן הראייה. שנאמר, רגלים קוראים רגליים. והרגלים בא לפת לבעלי קבין, שמי שיש לו רגל תותבת הוא פטור. ההוא מפעמים נפקה. זה תניה פעמים, שלוש פעמים בשנה, אין פעמים אלא רגלים, רגליים. לכן אומר, תרמסנה רגל אני, פעמי דלים. ואומר, מה יפו פעמייך בנהלים, בת נדיב. ודרש רבה, מה ידכתיב, מה יפו פעמייך בנהלים, בת נדיב. כמה נעים רגליהם של ישראל, בשעה שעולים לרגל, בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שנקרא נדיב. שנאמר נדיבי עמים נספר עם אלוהי אברהם, אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק ויעקב, אלוהי אברהם שעה תחילה לגרים. כי כתוב פה נדיבי, מה זה נדיבי? רש"י מסביר, גרים, גויים שמתנדבים להיות חלק מעם ישראל, אז הם קוראים להם אלוהי אברהם, עם אלוהי אברהם. הגרים נקראים עם אלוהי אברהם, למה? כי הם בעצם, אברהם הוא אב לגרים. אז הם, בכל אופן ראינו מכאן שפעמים זה רגליים. יום טוב, בשורות טובות.